עכשיו יאיר לפיד, כן, יושב ראש מפלגת יש עתיד.
חבר הקבינט המדיני-ביטחוני בתקופת המבצע. בוקר טוב, חבר הכנסת לפיד.
בוקר טוב, אמנון, בוקר טוב, מנדי.
אז אתמול אתה אומר, 4 שנים נתניהו לא עשה כלום בעזה.
בפירוש. אני מיד אחרי צוק איתן אמרתי, בוא נלך למהלך גדול עם עזה, נגייס מועצת הביטחון של האום, נכניס, לא שהאום, אנחנו בונים על האום, אבל מועצת הביטחון כן יש לה שיניים. נתחיל מהלך שאומר מצד אחד מול הטרור, בנושא הזה אני ימין אגמה הממשלה הנוכחית, ללכת הכי חזק שאפשר כולל על ראשי הטרור, אבל מצד שני להתחיל מהלך שהמטרה שלו לשקם את עזה תמורת הפירוז של המנשק. אחד הדברים הכי בסיסיים בלחימה בטרור, מי שכתב על זה לא מעט זה נתניהו הצעיר, כשהוא היה צעיר, אז זה ליצור טריז בין האוכלוסייה האזרחית לבין ארגון הטרור שחי בתוכה, והדרך היא לייצר לו עזרה הומניטרית שלא קשורה לארגון הטרור ושיהיה לו מה להפסיד. אז אתה מייצר לראשי החמאס מה להפסיד, כי הם ימותו אם הם ימשיכו עם ההתנהלות שלהם, ואתה מייצר לאוכלוסייה מה להפסיד אם הם ממשיכים לשתף פעולה עם החמאס. עכשיו זה אסטרטגי, זה ארוך, זה לא קורה ביום, אבל היינו צריכים כבר להיות 4 שנים במקום בתוך התהליך הזה. במקום זה הממשלה הזאת ישבה 4 שנים.
למשל סגירת מעבר כרם שלום בידיעה
ברורה שהוא יגיע, והוא אכן הגיע.
הסגירה של מעבר כרם שלום, ההחלטה של רמטכ"ל, של שר הביטחון, ראש הממשלה, זה משהו נכון?
תראה, תלוי למה סוגרים. אם סוגרים לבטון שמשמש לבניית מנהרות, זה בסדר גמור. אם סוגרים מפני שלא רוצים להעביר אמצעים שהחמאס יכול לנצל, זה בסדר גמור. לא צריך לעצור את זה לתרופות או למים נקיים או למזון.
לא, לא, זה נשאר
בטוח לתרופות ולא
הומניטריים, וראיתי כבר תמונות הבוקר.
הרי מה קורה? הממשלה הודיעה ברמה שהיא סוגרת. ממשלה שהיא טובה מאוד בהודעות לעיתונות, בעולם המעשה זה קצת פחות, זה מה שקורה. הם הודיעו שהם סוגרים את כרם שלום, הם לא באמת סגרו את כרם שלום. יש, אחת הבעיות זה שיש ירידה בכניסה של מסעיות לעזה, זה היה, אני מניח שפני חצי שנה היינו מדברים על משהו כמו 900-950 מסעיות ביום, היום זה פחות מחצי מזה, לא בגלל שאנחנו לא מסכימים שיכנסו מסעיות, אלא בגלל שכוח הכניעה של עזה הולך ויורד. עכשיו, כשמדובר ב2 מיליון איש, 500-600 מסעיות ביום זה רע מאוד, בסוף אין לנו עניין במשבר הומניטרי בעזה, אנחנו לא אשמים בו, רק החמאס אשם. שלא בנושא הזה שלא יש ספקות, אין אשמה למדינת ישראל כמו שאין אשמה מהשכרה על הגדר למדינת ישראל. אבל זה שלא אשמים לא אומר שאנחנו לא צריכים לטפל בתוצאות. אני אתן לכם דוגמה אחת אופיינית. כל יום נזורם לים של עזה ומשם לחוף אשקלון בערך 1,100,000 ליטר של ביוב עזתי. שזורם אל מתקן ההתפלה הכי גדול במדינת ישראל שיושב באשקלון, זה בערך 15% מהמים הנקיים שלנו. כבר כמה פעמים היה צריך לעצור את ההתפלה בשביל לנקות את הפילטרים מהביוב של עזה, זה גם לא מחשבה נעימה ברמה האסתטית,
אבל
זה גם מוכיח, כמה משבר הומניטרי בעזה, בסוף הוא בעיה שלנו. היה הנוהג לומר לי פה למורדכי,
אנחנו יצרנו אותו,
הקודם, שווירוסים לא מכירים בגבולות. אם תהיה מגפה בעזה, היא תגיע למדינת ישראל, היא תגיע לסדרות, היא תגיע לעזה.
אבל המשבר הומניטרי זה אשמתו של ראש הממשלה?
לא, זה אשמתו של החמאס, זה אשמתו של ארגון טרור נורא שיושב שם, אנטישמי, שבאמנה שלו יש 13 קריאות להשמדת מדינת ישראל. מה שאשמתו, אני לא רוצה להשתמש במושגים האלה של אשמה. אחריותה של הממשלה הייתה לעשות משהו בעניין, היא לא עשתה שום דבר, היא לא הלכה למועצת הביטחון של האום.
מה זה משהו? לדבר עם חמאס? אתה היית מדבר עם חמאס?
היא לא אמרה אפילו מה היא רוצה. היא מתנהלת מיום ליום בלי לעשות שום דבר. התוצאה היא עפיפונים, בלונים ושדות שרופים.
חבר הכנסת לפיד, לו אתה ראש ממשלה, אתה מדבר עם חמאס?
לא, מה פתאום, לא מדברים עם ארגון טרור, אבל גם הממשלה הנוכחית, גם ממשלות קודמות, אין להם יודעות ליצור דרך המצרים. בכלל, אנחנו היינו צריכים לשנות גם את מי שנמצא באמצע, כדי שהיום האיראנים כבר והקטרים יושבים בתוך עזה, וחלק מהדברים מתנהלים דרכם. צריך היה להכניס את הסעודים והמפרציות במקום האיראנים לתוך עזה, צריך לעבוד את נכון יותר דרך המצרים. אני לא בעד כל הדיבורים האלה, בוא נדבר עם החמאס, לא מדברים עם ארגוני טרור. זה לא משנה את העובדה שכל עוד החמאס נמצא בעזה, הוא צריך לדעת שאם הוא נמצא בעזה, הוא אחראי. אם יש קסאמים על שדרות, ראשי החמאס צריכים לסבול. אני אומר שוב, אני בנושאים האלה ימין
המאמין.
היה צריך להרחיב את ארגז הכלים של צה"ל באופן מהותי, היה צריך לאפשר לו פעולות שהיום לא מתאפשרות לו. מבחינת הפעלת הכוח, אני בעד הפעלת כוח רחבה.
חבר הכנסת לפיד, אתמול 33 דלקות בעוטף עזה, בכיר חמאס כלשהו היה אמור לשלם על כך בחייו הלילה?
אני חושב שלא צריך להוציא את הסיכולים הממוקדים של ראשי החמאס מתוך ארגז הכלים של צה"ל. אני, אתה יודע מה? אתה לא okay. צריך אותי בשביל זה. לך תקשיב לקלטות של מה נתניהו אמר כשהוא היה באופוזיציה, אני חותם על כל מילה. הם צריכים לדעת...
ואם זה יגרום לרקטות...
כן, אבל מה, אנחנו...
אם זה יגרום לטילים על תל אביב, אתה מוכן לשבת בלילה... במקלט, בגלל טילים על תל אביב, בגלל
ישבתי,
תגובה חריפה על טרור
במקלטים,
עפיפונים?
אני הייתי במקלטים גם בסדרות, כי אני הייתי הרבה מאוד שם בזמן שהיה הסבב הקודם וגם באמצע. ואני מוכן לבוא ולשבת שם עם תושבי סדרות, עם תושבי עוטף עזה.
לא, בביתך בסוף, בתל אביב. אם התגובה תהיה ירי על תל אביב, אתה מוכן לשאת את זה?
גם אז. אנחנו לא נפחד מהחמאס. יש גבול. מדינת ישראל לא פוחדת מאף אחד, אנחנו חזקים יותר מכל אויבינו, וארגון טרור של קרוב למצב של מקלות ואבנים לא יאיים עלינו. אנחנו את תפיסת הביטחון שלנו נפעיל מתוך הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל ושל תושבי עוטף עזה והדרום, ושלא נידרש גם של הצפון, לא מפני זה שנשב ונגדיר לעצמנו איך החמאס מאיים עלינו וניבהל. צריך להשלים את המכשול כדי שהמנהרות יפסיקו להיות איום, צריך להפעיל טכנולוגיות חדשות בשביל לטפל באפיפונים ובבלונים.
אמר לנו כאן,
צריך להגדיר מה התוכנית שלנו למול עזה.
אוקיי, אמר לנו כאן חבר כנסת דוד ביטן מהליכוד, האיש המקורב ביותר לבנימין נתניהו, ביושר, אולי היחיד שאומר את הדברים ביושר, שדין עוטף עזה לא כדין תל אביב, ולכן הירי והאפיפונים על הדרום. אם הם היו על תל אביב, זה לא הייתה תגובה שונה.
אני לא מקבל את האמירה הזאת. דין תל אביב ודין עוטף עזה ודין סדרות ודין רמת גן, אותו דין, כולם אזרחים ישראלים, לכולם מגיע את אותה רמה של ביטחון, לכולם מגיע את אותה רמה של כלכלה. דיברתם קודם, שמעתי קצת עם סגנית ראש העיר על התוכנית הכלכלית של הדרום. זו תוכנית שאני עשיתי כשהייתי שר האוצר של הסיוע לסדרות ולעוטף, מתוך תפיסה שאומרת שלאזרחי מדינת ישראל מגיע אותו דבר בכל מקום. אותו חינוך, אותה מערכת בריאות, אותה עזרה כלכלית ואותו ביטחון. האמירה של ביטן היא בעיניי אמירה גרועה מאוד ואני לא מקבל אותה.
אוקיי, דיברנו מקודם על הנושא המוניטרי, כרם שלום, בין היתר מה שהוחלט אתמול, מה שהחליטו ראש הממשלה ושר הביטחון, זה להפסיק את הייצוא מרצועת עזה. לדוגמה את הירקות שמגדלים החקלאים בעזה, הם לא יוכלו יותר להכניס את זה לישראל, זה אומר פחות פרנסה לתושבים בעזה. אתה בעד או נגד?
אני נגד. אני, תראה, בסוף, אני אומר שוב, המלחמה שלנו עם החמאס, והמטרה שלנו היא ליצור טריז בין החמאס לאוכלוסייה האזרחית בעזה, לשני מיליון אזרחי עזה, או תושבי עזה, לא להדק אותם עוד יותר. אני מעדיף בהרבה את התפיסה
של אנשים... זו המצא של הרמטכ"ל, אגב.
של אנשים שנמצאים היום בתוך הקבינט. כמו ישראל קאץ שמדבר על האי, אני מעדיף את התוכנית של לעבוד מול קפריסין, אני לא ניכנס לפרטים האלה, הם מורכבים מדי, אבל בסיס...
אבל זו המצא של הרמטכ"ל על כרם שלו.
כן, אז לא, זה בסדר, זה בסדר שזה באופן ליום או ליומיים או לשלושה כצעד עונשין, כתפיסה. גם הרי המחשבה של השר יואב גלנט שדיבר על אזור תעשייה בצפון הרצועה, גם המחשבה של השר קאץ שדיבר על אם לחוטים מול עזה. כל מה שמעניק לעזה, או מאפשר, מעניק זה לא המילה, מאפשר לעזה, לאזרחי עזה, לא לחמאס, חיים יותר תקינים. בואו, גן עדן זה לא יהיה לעולם. חיים יותר תקינים הוא דבר נכון, כל עוד זה משולב בתפיסה ביטחונית שמפעילה ארגז כלים רחב, תקיף ולפעמים אכזרי.
אני רוצה לקחת אותך ברשותך לדברים גם שאמרת אתמול, ענית איזושהי תשובה לנתניהו, אמרת אין דיל עם נתניהו, אני שואל, יש דיל עם ליברמן אולי?
אין דיל עם ליברמן, אין דיל עם נתניהו, אין דיל עם אף אחד. זה מדהים אותי כל פעם מחדש, המערכת הפוליטית כבר לא יודעת, תראה, אנחנו חדשים בכל זאת במערכת הפוליטית, תמיד מדהים אותי איך הם לא יודעים אפילו לעכל, זה שמישהו עושה משהו כי הוא חושב שהוא ערכי ונכון. אני הלכתי, ישבתי עם אופר שלח, עם אלעזר שטרן, שלושה אנשים ששש שנים עובדים עלי לנושא הגיוס החרדים לצה"ל. קראנו את החוק, הגענו למסקנה שזה החוק הנכון לחברה הישראלית. התגייסו יותר חרדים, יצאו יותר חרדים לעבודה, יש סנקציות פליליות, יש סנקציות כלכליות. אבל אתה יודע מה, וזה אפילו, וטוב בעיניי שזה לא בהכרח לעומתי, אלא זה מוביל לגיוס מתוך ניסיון להגיע להסכמה בחברה הישראלית. אני, כשזה טוב למדינה,
אתה מכה אולי על חטא, על... על ההתנהלות שלך בעבר מול החרדים שהביאה לירידה.
ואיזה שאלתם, אני גומר את התשובה. אין לי דיל עם אף אחד על מה שטוב למדינת ישראל. אני בפוליטיקה, בשביל לעשות דברים טובים למדינת ישראל, עזבתי את החיים המאוד נוחים שהיו לי קודם, מתוך מטרה לעשות דברים טובים למדינת ישראל.
שאלה אם אתה מוכן להגיד הבוקר ביושר, כמו שאתה אומר הרבה זמן, אני למשל, אם יהיה כתב אישום לנתניהו, אני עם ממשלה כזאת עם נתניהו, עם כתב אישום לא יושב.
אני לא יושב, לא רק נתניהו, אני לא רוצה שזה יהיה אפילו אישי, אני לא יושב באף ממשלה שבא לראש הממשלה יש כתב אישום. זה לא ערכי, עזוב, אני בחיים הפוליטיים בשביל להחזיר ערכים, בשביל לעבוד בשביל הילדים שלנו. לא בשביל לעשות משחקים פוליטיים. משחקים פוליטיים זה בדיוק הרעה החולה שגורמת לאנשים כל כך לסנוא פוליטיקה. שהם מסתכלים על הכנסת ורואים אנשים שעסוקים רק בשביל בעצמם. לא בשביל זה אני בחיים פוליטיים, אלא בשביל לקדם ערכים בשביל הילדים שלנו. מה זה?
חבר הכנסת לפיד, אתה מודאג מהירידה של יש עתיד בסקרים בתקופה האחרונה?
אז זה סקרים, זה בא וזה הולך. לפני כמה חודשים אני הובלתי על נתניהו, עכשיו נתניהו מוביל עליי. זה תקופה של תנועות חזקות. מה שברור כבר שלוש שנים שהבחירות הבאות יהיו בינו לביני, ובסוף, ברגע שמתחילה מערכת בחירות, הכל משתנה וכל המספרים מתהפכים. זה פחות מדאיג אותי. מה שמדאיג אותי זה מצבה של המדינה, ובמובן מסוים העובדה שנתניהו לוקח אותנו למקום של שנאה וכעס. אני לא רוצה לחיות במדינה של שנאה וכעס. אני רוצה לחיות במדינה שבה אנשים מבינים שגם אם הם לא מסכימים, יש להם מטרה משותפת וערכים משותפים.
אולי יום אחד זה עוד יגיע.
כן, יאיר לפיד, יושב ראש מפלגת יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה רבה, יום טוב ושבוע שקט שיהיה.